נזכיר היום סיכום של הלכות יין נסך, כיוון שתדעו, יש בהם פרטים רבים מאוד. מרן כתב למעלה מעשרה סימנים בדין זה. נסכם היום את הנושא לגבי שמירת היין, כיוון שהוא מצוי גם בימינו, בכל רגע ובכל שעה. שמירת היין מהגוי, איזה דברים מועילים ואיזה דברים לא מועילים. הגמרא אומרת שאם אדם יש לו חביות של יין, המדובר, אני מדגיש, שאין שתי חותמות, כגון שיש חותם אחד. מה זה חותם אחד? כגון שיש מכסה, החביות של היין עם מכסים, או הבקבוקים כבר נפתחו אבל יש להם פקקים עליהם, והשאיר את הגוי אצלו בבית, זה מצוי. אדם יש לו בקבוקי יין שפתח אותם כבר בשבת, שתה מהם, לא שלחה להם לשתות את הכל, נשאר לשבת הבאה או לאיזה מאורע, אולי יוולד לו איזה נכד של הנכד או מה, אז השאיר. עכשיו השאיר את הגוי לבד בבית, מה הדין? אנחנו יודעים שלגבי בשר, יש לנו דין שבשר שנתעלה מן העין אסור באכילה. מתי יהיה מותר הבשר שיתעלה מן העין? יתעלה מן העין אחד מהדברים זה אם גוי היה בתוך הבית, או השארת את הגוי לבד בחנות. אם יש לך סימן בבשר הזה ואתה מכיר אותו, כגון שחתכת אותו בחיתוך מיוחד, או כגון שקשרת אותו באיזה שקית בקשר מסוים שרק אתה יודע לקשור קשר כזה, ואז אם מישהו אחר פותח אתה כבר מגדל שמישהו פתח ושמת לב על הקשר, אז זה מועיל. עכשיו ביין מה הדין? אותה שאלה יש לנו ביין. הרי יין ובשר זה אותו דין, יש דין אחד בשניהם, שאסור להשאיר את היין כשהוא לא חותם בתוך חותם, במקום שנמצא שם הגוי, והגוי נמצא לבן. מורה אומרת שאם אדם יצא ללכת לבית הכנסת, חבל נגמרה הביאה לבית הכנסת, שזה לוקח איזה רבע שעה, חצי שעה אפילו, עם ההלוך ועם החזור והשהייה שם, זה עניין של חצי שעה, והשאיר את הגוי לבד אצלו בבית או בחנות, או לחילופין הלך לבית המרחץ. בית המרחץ זה גם כן עניין של חצי שעה, עד שמוריד את הבגדים, ועד שמתקלח, ועד שרוחץ, בזמנם לא היה מקלחות, אז לוקח חגיגית, ממלא, וסבון, ועשבים, ובעצים, ומה לא. ועד שיוצא משם, הוא לוקח חצי שעה והוא חוזר. הגמרא מחלקת אם הגוי יודע שאתה הלכת לבית הכנסת, זה כבר נאסר. למה? הוא חשוד שהוא יודע שאתה חצי שעה כעת לא תהיה פה, או כגון שיש לך זמנים קבועים שיודע שזה הזמן שלך ללכת להתפלל. אז הוא יודע את זה, אז ונשאר הגוי שם, אסור, היין נאסר. אבל אם יש שלוש תנאים מתי זה מותר. אחד שלא הודעת לו, והוא לא יודע, ואתה הלכת בפתע פתאום. הלכת בפתע פתאום, ולא הודעת לו. אז הוא כל רגע חושש שמעתה תגיע. וגם אם הוא ראה אותך הולך בשוק, אם המקום יש סמטאות, אומרת הגמרא, תראה מה חשבו חכמים. זאת אומרת, אתה יכול פתאום להופיע מאיזה סמטה בפתאומיות. זאת אומרת, אם הדרך פתוחה, זו דרך ארוכה, אז הוא יכול לנסך את היין, והוא מסתכל וצופה מאיזה נקודת תצפית, שטח פתוח, הוא לא מפחד, אז הוא ינסך את היין. אז יש לי בעיה עם זה. אז גם שהוא לא ידע, גם שהדרך היא לא פתוחה, אלא יש דרך פתאומית, או יש איזה דרך אחורית, שאתה לפעמים מופיע משם. אז כאן יש צד להתיר. או, הגמרא אומרת עוד דבר נוסף, שהוא לא יודע ולא אמרת לו, תשמור על היין, תשמור על החנות, או אם יבוא מישהו תגיד לו שאני מתעכב קצת, או כל מיני דברים כאלה, שהוא לא יודע שיצאת לאיזה זמן, בכלל לא הודעת לו שיצאת. כל אחד משלושת התנאים האלה אני צריך, שהוא לא יודע שהלכת, ושאתה יכול לבוא בפתאומיות, והדרך היא לא ישרה, אלא יש דרך עקיפים שאתה יכול להגיע לתוך הבית, מקרה כזה יהיה מותר. זה יש לנו את ההלכה הזאת בהרבה הרבה אופנים. למשל לגבי מליחת בשר, אם נותנים לגוי למלוח את הבשר, והיהודי נכנס ויוצא, ככה אומרת הגמרא, נכנס ויוצא, כמה שהיהודי נכנס ויוצא, הגוי מרתט, מפחד לעשות שם איזה איסור, או כגון שיש איזה אוכל שיודע שאסור לו לבשל, אלא אני המבשל, או יש לי איזה יהודי מטעמי שמבשל. אז אם השארתי אותו לבד, יש חשש שאולי הוא הפך באוכל והוא תיגן לו, כי הם הכל יכולים לעשות. אבל אם לא עזבתי אותו לבד, או שלא הודעתי לו שאני הולך, אז הוא יודע שכל רגע אני נכנס ויוצא, ואפילו שהתעכבת לרבע שעה והתעכבת לחצי שעה, כיוון שהוא כל רגע אומר הנה יבוא, הנה יבוא, הנה יבוא בעל הבית, אז אין לו זמן לעשות שם איסור, הוא עושה את המלאכה שלו נאמנה, אם זה למלוח את הבשר ומולח כמו שצריך, ואם זה לנסך את היין, אין לי חשש שהוא ינסך את היין. יותר גבוה קצת, צובע את הבית. אוקיי, מביא פועלים גויים, כן, נו מה הבעיה? נכון, אם הוא יודע שהבעל הבית הלך לאן הלך והלך לזמן של חצי שעה, באמת יש בעיה עם כל הבשרים ללא סימנים בתוך המקרר. לכן צריך להזהיר את בני הבית, תמיד כשיש פועלים לא יהודים בבית, ולפעמים נשארים שם לבד ואין מישהו מבני הבית שם, לפעמים יש מישהו מבני הבית, לכן יש הרבה שלא משאירים אף פעם בית לבד עם גוי. אבל אם אתה משאיר עם גוי, אתה צריך לקשור את כל הבשרים והעופות שיש לך שלא מסומנים, אני מדגיש שלא מסומנים, לקשור אותם בשקית, ועדיף שקית בתוך שקית, יהיה קשר בתוך קשר. מרן כתב בפירוש שני קשרים הרי כשתי חותמות. לא חותם, זה לא חותם. חותם, אתה יודע מה זה חותם? תקשיב רגע, תן לי לדבר. חותם פירושו שהדבר שאתה יכול לעשות אותו, הוא לא יכול לעשות אותו, אבל כל דבר שהוא יכול לעשותו זה לא נחשב בכלל, אין לו שום דין של חותם. החותם, הקשר הזה, למה זה מועיל? כמו שאני יודע, אם הקשר הזה נפתח, אני יודע שמישהו נגע פה. לכן אמרנו בשני שקיות, כך איזה שקית יקשור, ויגשים את זה שוב בשקית שנייה ויקשור, ואז אני יש לי שני סימנים כעת, שאני יודע שהגוי לא יוכל לעשות, ואם עשה משהו, אז אני גיליתי את זה. בסדר, עכשיו רגע, אני רוצה שוב רגע. נו, מה זה? מתי זה חותם אחד? כשהוא חדש אורגינל. אבל כאשר הוא לא אורגינל, אז מי יודע מי פתח אותו? עכשיו יש לך בקבוק פתוח בבית, אני יודע מי נגע שם? הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. כן, רגע, הוא היה לו שאלה לפניך. לא משנה אם יש עניין או אין עניין, חכמים לא חילקו, יפה שאלת, חכמים לא חילקו וגזרו גזרה אחת לכל, ואמרו ברגע שהבשר נשאר ללא השגחה הוא אסור. אני לא מדבר את הקיית קבלה, על פי הקבלה יש עוד סיבות שבאמת כאשר הגוי לא, הגוי היה שם לבד ונשאר הדבר ללא השגחה, גם אם לא נגע בו נטמע הדבר הזה. יש את זה, רבנו אבי דיבר באורך, למה צריך פעמיים חתימה לנו, חתימה טובה, בימים נוראים? רואים שיש חתימה אחת בהושענא רבה, סליחה, ביום הכיפורים, בנעילה של יום כיפור, שאז אומרים חותמנו לחיים, ושוב פעם יש חותם שני בהושענא רבה בלילה, בחצות לילה. לזה קרא רבנו אבי, זה אותו סוד שביין ובבשר צריך שיהיה חותם בתוך חותם. ולכן יש כמה דברים, גם תחלת, הגמרא אומרת צריך חותם בתוך חותם, אז אלה הדברים שצריכים חותם בתוך חותם. לחם מספיק חותם אחד, לכן הם עושים על לחם של ברמן, תראה יש כמו שתי סימנים כאלה, כמו איזה גומות, זה סימן של לחם של יהודי, זה כל העניין. כן, מה רצית? תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה, נגיע לזה עוד מעט. אתה טבח ויש לך עוזר טבח גוי, אוקיי, נו, ודאי, 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 אל תאמין במקומו שיגידו לך אחרים. שקרנים. זה שולחן ערוך מפורש. אני מדבר איתך כעת שולחן ערוך אורגינל, לא חומרה, הלכה נטו. הלכה נטו, אם הגוי יודע שאתה הלכת, נפל כל העסק. אבל הגוי לא יודע שהלכת ולא הודעת לו, יכול להיות שהוא יחשוד שכן הלכת, הוא מתאר לו, יודע שכעת זמן שקיעת החמה, הלך לכניס, הלך להתפלל, הלך זה, אבל עדיין יכול להיות, הוא יודע שאתה יכול להפתיע אותו. אז כל שיש לו ספק שאולי אתה מפתיע אותו, זה מותר. אני לא יודע מה עושים בזה, תעזוב אותי מה שהם עושים. אני מבין איתך שולחן ערוך נטו. אז היית פה שלוש תנאים, כתב מרן. זה מקוף כפתת ועד קוף למה, איפה? קוף מם א', קוף מם ב', איפה? אני כבר איתך בסימן קוף מם א', התחלנו מקוף כפתת. מרן כתב שם ים של הלכות, כיוון שזה דבר הווה, ולמה הוא יריך ביין נסך? כי מזה תלמד בשאר הדברים. כל דבר שאני צריך שמירה שגוי לא ייגע, וגזרו חכמים שלא יהיה איזה החלפה, אז גזרו רק בתנאים האלה. אז חזרנו, שלוש תנאים יש שאפשר, שאחד שהוא לא יודע שיצאתי, הוא כל רגע יכול לחשוב שאני מגיע, שתיים, שאני יכול לבוא לו בהפתעה ואין דרך פתוחה, זאת אומרת אם זה בבניין בודד ויש לו אזור שיודע מאיפה אתה נעלמת, אז הוא יכול לזהות מרחוק אם אתה מגיע או לא מגיע, אז זה שתיים, אז הוא יכול להתכונן. שלוש, לא אמרת לו שהלכת. מה לעבוד אצלו? לא הבנתי. אז כל השיפוצניקים בצבעים, השומרי מצוות שהם נמצאים בבית, אז הם יש להם דעת ולמדו את ההלכה, אומרים לבעל הבית, בבקשה את כל הבשרים שיש לך תקשור קשר בתוך קשר. לא יכול מה? עוד פעם אתה חוזר על השאלה שלו, חזרת על השאלה שלו שכפלת אותה. כן, כן, למה לא? כן. לא, לא, חכמים לא חילקו. לא חילקו. עכשיו, שכחתי בשר שקניתי, שכחתי אותו בתחנת האוטובוס. והנה באתי הביתה, וחזרתי, ראיתי אותו כמו שהוא, שם. אם יש לי סימן, אז אני יכול לקחת את זה. אין סימן, הלך עליך. ככה זה. זו הלכה. כן? אז ככה, פירות אין בעיה, דגים שעם אור או דגים שאתה מזהה אותם אין בעיה, דגים תחונים יש בעיה. ביצי דגים, השולחן ערוך נתן סימנים איך ביצים של ידוע של טהרה, כל הביצים הטהורים, כך אמרה הגמרא, נתנה לנו סימן, אחד יש לו קדין וחודין, צד אחד זה כמו קד, הוא עגול, וצד השני יש לו חוד, אבל של הטריפות הם שתיהם אותו דבר, זהים, או שתיהם קדין או שתיהם חודין. אז לכן גם בביצים יש את אותה שאלה, איך אני יודע שביצים אנחנו קונים מגויים כעת ביצי תרנגולת? וגם שולחן ערוך דן בזה. שומע, אני אסביר לך. הלו, הביצה צד אחד נכון היא שפיץ כזה יש לה, והצד השני עגול, זה סימן של ביצה כשרה. לכן גם אם שמתי ביצים אצל גוי ואין עליהם חותמת, כגון ביצי משק, אני לא יודע מה, כנראה זה, איך אומרים, פיראטי, אבל אני רואה שזה ביצה של תרנגולת, אני מזהה שזה ביצה של תרנגולת, זה מותר. אותו הדבר ביצי סלב יש היום, לא יודע מה טעם מצאו בהם, אבל זהו, מוכרים את זה פי שלוש מזה, אבל זה אותו דבר. כל ביצה טהורה זה הסימן שלה. החיים מעניינים, אה? גם התורה מעניינת. כן, דבר. רגע, רגע, פה יש המגבניק עם הסיום. כן. יש מחמירים. להלכה זה לא... כן, כן. רבי יעקב חי זריהן, עליו השלום. בעל ביקורי יעקב היה מחמיר בזה. בן איש חי גם הביא את זה. כתב שלהלכה זה מותר. אבל אמר יש מחמירים. כן. כן. זה שאלה גדולה יש. היום יש ויכוח בין הרבנים אם זה מועיל או לא, האם זה יקרא עדות או לא יקרא עדות. פקע מנה לבית דין, הוכחות, היה פעם היה שאלה על הפקס, היום פקס כבר הפך להיות כן, מסמך מקורי אם יש לו אישור טלפוני. עכשיו בזה צריך לשאול את המומחים או לברר מה קרה בדיוק, מה קורה בדיוק. טוב, זה בעיה שלו, לא שלי. סליחה, מה לגבי תפשיל שאין בו בשר? רגע, אנחנו מערבבים כעת שני דברים, נעשה סדר בדברים. בשר שהתעלה מן העין, בין חי, בין מבושל, בין צלוי, בכל מקרה אם התעלה מן העין הוא אסור. תפשיל של גוי, שגוי בישל תפשיל, התפשיל הזה אם הוא לא נאכל כמו שהוא חי, הוא אסור. אז עכשיו למשל מלפפונים, שהם מחמיצים מלפפונים, מותר לי לאכול אותם, בתנאי שאני יודע שהמרכיבים הם בסדר. לא, אפשר לאכול את המלפפון כמו שהוא חי. אבל קישואים, מי אוכל קישואים חיים? אז אם הוא בישל אותם, יש לי כבר בעיה. אם? אין שום בעיה. אין שום בעיה, בישלת אוכל פרווה. או יש לך מאכלי חלב. עובדה שאני מה אמרתי לו, רק הבשרים, הבשרים יש איתם בעיה. אותו דבר, היינות הפתוחים, יש איתם בעיה. בשרים, פתוחים. הבשר שנשאר אורגינל מהחנות, בדרך כלל יש לו שתי תוויות, אז זה אין לך בעיה איתו. אבל הבשר שכבר התחלת, פתחת אותו וחתכת אותו, פה יש לי בעיה. אלא אם כן, אתה מזהה את החיתוך, שאתה יודע, זה החיתוך שלך, ואתה מכיר את גודל החתיכה, ואת צורת החיתוך, זה יכול להציל. עליו אחי, יש בעיה. עכשיו, מה אנחנו נמשיך, כן... כן, כמה שאתה צודק. אז מה למדנו עוד? עכשיו יש לנו עוד שאלה. אם מעבירים ממקום למקום ינות, אז עכשיו בימינו בחנויות שלנו אין את הבעיה, כיוון שמראש יש חותם בתוך חותם. אבל אדם למשל ביקב עצמו, זה לא חותם בתוך חותם שזה נמצא בתוך היקב, זה נמצא בתוך חביות. והחביות איך הן מסודרות? לא פלומבות ולא כלום. אני לא מדבר על אלה ששמו פלומבות, אלא חביות שיש להן מגופה, יש להם את המכסה שהוא פותח וסוגר. הגוי גם יכול לפתוח ולסדור. אז אם העביר ממקום למקום והגוי העביר, זה אסור. אותו הדין יש לנו בבשר. והאמת השאלה נשאלת כעת בבשרים, איך הבשרים מותרים? אז שתדעו, עד לפני 10 שנים הייתה פרצה גדולה עם בשר טרי, כי כל הבשרים הטריים שמגיעים לשוק, ועד היום ברבנויות זה ככה, הבשרים שמגיעים לשוק, הרי מה הם עושים באטליז? הם חוצים את הבהמה ל4 חלקים, שתיים מסור, אחרי שהם בדקו את הריאות והחליטו מה שהחליטו, ורק השם יודע מה חלק, מה לא חלק, חותכים את הפרה לאורך לשני חלקים, ואחר כך לרוחב לשתיים רבעים, זה נקרא רבע פרה. ואז החלק הקדמי פחות או יותר הוא מנוכר בצלעות עד הצלע החמישית, החלק האחורי נשאר לניקור, ואחר כך נשלח לאטליזים לחלוקה, כל אחד מה שהזמין. עכשיו זה מגיע לאטליז, כולם גויים, כולם עובדים גויים. מה יש שם? חותמות? זה חותם, חותם אחד לא שווה. החותם הזה המשולש, שמים חותם משולש לראות איזה חלק, זה לא שווה. אז היום מה עושים הבדצים שמקפידים? מוסיפים גם פלומבות. פלומבות שמים על כל חתיכה איזה 6-7 פלומבות, על כל חתיכה, מקדימה, מאחורה, מכל הצדדים, ככה שידעו שזה והפלומבה יש עליה חותם של אותו הבדץ. התברר שהערבים האלה, מה שמה מזכרם, כל סוגי הפלומבות יש להם. אז בסוף מצאו גם ברמלה, בעוד מקומות, שהם מזייפים את כל הפלומבות שיש. אז זה גם לא זה. היום עשו הלוגרמה. הלוגרמה זה כמו גודל של שקל אחד ותוצר הצבע כסף. זה עדיין לא ניתן לבינתיים לזיוף, ואת ההולוגרמה הזו מדביקים על כמה מקומות, ובזה אתה יודע שזה חותם בתוך חותם. מה עושים עם עופות? עופות בתפזורת, שמים אותם בתוך ארגז. בארגז אחד יש בין 10-12 עופות, תלוי בגודל העופות, ועל כל עוף שמים לו צמיד, מהצמיד פתיל על הזרוע שלו, על הרגל הכוונה של הבדץ. זה לא מספיק, זה חותם אחד. שמים גם פלומבה בכל עוף, זה חותם שני, אחר כך סוגרים את החבילה, ועליה יש סרטים הדבקה, ולכן ברגע שזה נפתח, אתה כבר לא יכול לדעת מי, מי עם מי ומה עם מה, לכן צריך להיזהר. זה שאמרת שבחנויות להקשיב, או שיפתח לך חבילה אורגינלית, ויוצאים מן התעופות, או שייתן לך באריזה, או שיש שם משגיח, או שייתן לך באריזה. אז זה אותו עניין. עכשיו לגבי חביות, חביות יין שמעבירים ממקום למקום, מרן אמר זה לא שווה, למה? שניקח חותם אחד, מה יש לו שם? רק מכסה, המכסה נועל החותם אחד. אבל הנה חילם, אם על המכסים, אז מה צריך לעשות לפתור את הבעיה כשרוצים להעביר את החביות או זה? צריך לקחת פלומבות או לקחת סרטים, סרטי הדבקה שרק לך יש, לא סתם סלוטט, אלא שמודפס על זה סימן היכר שלך, ואתה מדביק אותו לכל האורך, וכך בצורה שאם הוא יפתח, אני אדע שהוא פתח. אבל אם הוא יכול להסיר את הדבק ולהחזיר אותו, לא שווה מאומה. למה אני אף פעם לא מצאתי אפילו חצי שקית? איך אתה מוצא שקיות של עופות? לא הבנתי. לא יודע, כן, נו. זה היה בהכיס או בחלום? חצי, נו, נו. נו, נו. מה היה במגשים? היה צריך לחקור אותך, חכה רגע. לא הבנת אותי, אתה לא נותן לי לדבר. על המגש היה איזה סימן, איזה פלומבה, איזה סרט, אז זה לא שווה כלום. זה בשר שנתעלה מן העין לחלוטין. לחלוטין, בשר שנתעלה מן העין. אני לא יודע, לא, צריך לשאול חכם, צריך לבדוק את הנושא הזה. כן. מסעיות, לא, הוא הדבר שדיברתי עכשיו. שהמסעיות שמביאות בשר חתוך לרבעים, ומביאים תחול, ומביאים איתו ריאות, ומביאים איתו עוד כל מיני חלקים פנימיים, חייב שיהיה על כל חלק פנימי וחלק 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 שהוא בתפזורת, או שיהיה משגיח יהודי נמצא שם כל הזמן, או שיהיה עליו חותם בתוך חותם. אין חותם בתוך חותם, אסור לאכול את זה. די, אתה עשה לי טובה, אתה עכשיו באת, הוצאתי את הגרון איתם עכשיו, אתה חוזר על אותם שאלות. כן, מה אתה, מה לא? מה אני אעשה לך? אני לא יכול לחזור כל הזמן על אותו שאלה, יש לנו להתקדם עוד, אנשים עייפים, רוצים ללכת הביתה. בכניסת השבת, בכניסת השבת, כך כתב מרן, שמע כל שופר, מה זה כל שופר? זה הצופר שאומר שבת. ואתה יצאת מהחנות, מאדים, אומר מרן מאדים. יתרו, תענה לי. יתרו, מה עושים עכשיו? בכניסת שבת, הוא שמע את הצפירה, כל שופר. אז מרן אומר, אם יש דרך הקלטון שאתה יכול להגיע, אז זה עדיין טוב. ואתה שכחת ובהלה עזבת את הגוי לבד וברחת, הלכת הביתה להביא דברים להתכונן לשבת. אז תלוי, אם יש לך דרך הקלטון, דרך איזה סמטה להגיע בפתאומיות, אז עדיין מותר. אבל אם אין דרך בפתאומיות, אלא הוא רואה אותך והוא יודע בדיוק איך יצאת, או שיש מצלמה שמה, מצלמה פנימית, מצלמה חיצונית, מפתחות הפנימיות, מפתחות החיצוניות, והוא יודע והוא ראה אותך שאתה הלכת, אז אתה נשארת לבד. אומר מרן, ולמה אני התארתי? תשמע מה אומר מרן. מפני שהגויים חושדים בנו שאין אנחנו שומרי שבת. הגוי אומר, אפילו שהיהודי אצלו שבת, אבל הכסף יותר חשוב אצלו משבת, והיהודי יחזור. ולכן, כיוון שיש צד שהיהודי יחזור, אז אני מספיק לי בדרך הקלטון, שאם יש, אתה יכול לתפוס אותו בהפתעה, במקרה כזה יהיה מותר. הנה, יש לנו עוד הלכה, וזה נוגע לכל הדברים, גם לבשר שיתעלה מן העין, לכל שאר הדברים שאמרנו. אז הוא אומר מרן, שאם העביר ממקום למקום, למה אני אוסר? הרי אם אני אתפוס אותו, פתאום אני אתפוס אותו שהחבית פתוחה, אומר, הוא יגיד, זה נפל. יש לו לגוי אלף ואחת טענות. הוא יגיד, זה נפל, זה בא להישפך, ואני עצרתי את זה. לכן אני צריך להיזהר. אז כשאתה מעביר יין ממקום למקום, תמיד תיזהר שיהיה חותם בתוך חותם, ולא בצורה אחרת. עכשיו, אם היה שותה היהודי יין מהבקבוק שלו, זאת אומרת, היה לו בקבוק של יין, ומזג לתוך הכוס, והניח את הבקבוק והלך לבית הכנסת וחזר, אותו בקבוק, אומר מרן, אסור בשתייה. ואפילו גם הגוי היה לו יין שלו, שהוא גם שותה, אני שותה והוא שותה. ולי יש בקבוק שלי והוא לא, כי הוא תמיד חושב שהיין שלי יותר טעים. אז הוא ילך יגנוב לי מהיין, לכן אומר מרן, תיזהר בזה. אלא אם כן, יש דרך הקלטון לבוא, ואתה לפעמים מפתיע אותו, אתה כבר הרגלת את הגוי הזה. כשאתה הולך ואתה בא, אתה עושה לו תרגילים, ואתה פתאום מופיע אחרי דקה, ופעם אתה מופיע אחרי 10 דקות, ופעם אחרי 3 דקות, אז הוא כל רגע אומר, שמא יבוא יהודי, אז מרתעת הגוי, ואז הוא באמת, זה יהיה מותר, כן. לכל הדברים. לא, בואו לא ניכנס כרגע לדין של שומר שבת, לא ניכנס לזה כרגע. איך אפשר, מה? כן. לא יקרה מה? בסדר, אם יש באמת מצב, לא, אבל מתי שיש דרך הקלטון, כמו שאומר מרן. זאת אומרת, יש לי דרך הפתעה שאני יכול לבוא אליו במפתיע, אבל אם אתה לא יכול לבוא אליו במפתיע, אני לא יודע, תעזור אותי, כי הייתי עם הדין של המצלמה, זה דין לפני עצמו, לא כולם מסכימים שזה מותר. כיוון שהוא יכול לקלקל את זה, הוא יכול גם לנטרל את זה, יש כל מיני, לא תמיד תסמוך, לא צריך לזה, אל תחשוב שזה כאן. עכשיו הראש, עליו השלום, כותב, הראש כתב שאם האדם השאיר שם יין והשאיר אותו שם ולא נעל את המקום, שכח שם בתוך המחסן של היין, היה מעשה שהיה גוי שם ולא נעל, וגילה שבא לשם, גילה שאין שם את הגוי, מה דינו של יין זה? הראש נשאל, וזה היה כמות גדולה של יין. הראש פסק שזה מותר, למה? הוא לא ידע מתי אנחנו מגיעים. חקר וחקר, כיוון שהיה המעשה היה שהיהודי נעלם במפתיע, והיהודי שכח, הוא תמיד שהיהודי יוצא, היה נועל את המחסן. הפעם יצא בדהנה, והשאיר את המחסן פתוח, וחזר וראה את הגוי ישן שם. אז אולי, שמע, לא היה להם את המפוח של המשטרה שאפשר לבדוק אם הוא שתה או לא שתה ולמה הוא נרדם. אז אמר הראש שכיוון שהוא לא ידע, בסוף חקר הראש את המעשה, הגוי לא ידע שהיהודי עזב, ולכן כמו שלא הודיע לו שעזב, על צד זה התיר את היין, ככה אמר. עכשיו, מה היה עוד מעשה היה? קומה שנייה היה יהודי, קומה א' גוי, ואי אפשר לעלות לקומה השנייה אלא דרך הקומה הראשונה. זאת אומרת, הגוי למטה, אני צריך כדי להיכנס למעלה למפעל של היין למעלה לקחת ממנו מפתח, או שהוא יפתח, כשאני יוצא הוא סוגר. עכשיו היה בקומה שנייה ויצאו במהירות, מה קרה? יום אחד המלך הגיע, פתאום שמעו קולות חצוצרה שהגיע המלך, אז יצאו בבעלה מהר, גם היהודי וגם הגוי. שהיהודי יוררו, מה עשיתי? השארתי שם חביות יין למעלה, אוי ורחת עלק פלסטין. עכשיו מה אני עושה עכשיו? היין נשאר שם למעלה, בא גם כן אצל הראש לשאול אותו, מה דינו של זה? ומה אתה אומר? מוישה, תן איזה ככה, תן רעיון, אל תחשוב על העופות עכשיו. מה? מלך גוי, מה זה מלך יהודי? איפה יש לך מלך יהודי? אז חזר, מה היה נעשה? הוא חזר וראה את הדלת נעולה, אז דפק להגוי, פתח לו, אמר לו הראש מותר, למה? הגוי חשב, לא יודע, חשב שהיהודי כבר חזר, אין ראייה שהוא הספיק לעלות למעלה ולראות אם היהודי נמצא או לא נמצא, כן, שהוא בתמימות, הגוי, יש להם יחסי שכנות טובה, הרי יש להם מפעל, מתחם משותף, כל אחד יש לו מפעל לעניין אחר. הוא הגוי, אני יודע, מוכר נעליים, והיהודי למעלה מייצר יין. אז היהודי ירד יחד, והגוי גם ירד, והגוי חזר, נעל את הדלת, אומר נעל את הדלת, וידע שהיהודי פה או לא פה, הוא נעל, והוא ראה אותו עסוק עם לכתו, לא ראה אותו למעלה. אם תפסת אותו למעלה, ודאי רגליים לדבר שיש פה עניין, כי הוא יודע שאתה לא נמצא. אבל הוא היה למעלה, והמקום נעול, אז יש שתי סימנים יש. אבל כאן שהיה הגוי למטה עסוק עם לכתו, אומר אין בזה שום בעיה. יש מרן הביא מעשה שהיה בספרד, שמי, אתה בנית בניין שבע קומות היום, אתה כל כך עייף, אז מה יהיה שיבנה בית המקדש? תגיד לי, תשען שבעה ימים אחר כך? אין מקום מה? לשבת? מה פתאום? בית המקדש השלישי שיבנה יהיה לך רחבה גדולה מאוד, עם, עם סוכה משלך ואיזה ספה רחבה, משהו, כבר זה הכל מסודר, תדע, מוכן, יש לך הפתעה. כן, אז אומר, מה היה עכשיו? היה פעם אחת, היה אריה שעג, שמעו ונכנסו. אז הוא היהודי היה שם בין החביות של היין שלו, חלק פתוחות, חלק סתומות, אני יודע מה, תחבר, והנה אחרי שהאריה עבר, אמרו די, יש הרגעה. רואה כמה גויים מסתובבים שם, היו מתחבאים בין השורות של היין. ובא מעשה ושאלו החכמים, מה עושים עכשיו במקרה כזה? שם היא תגיד אתה מה עושים. מה? מותר. למה מותר? תן לי מוקים עכשיו. שמה, שמה? יפה. בגלל שבשעה של פחד אין לו זמן ללכת לנסח את היין. אבל מרן כתב בסוף עוד טעם, כיוון שהיהודי היה שם, אז היה רגליים לדבר הזה. הם יודעים שהיהודי נמצא, הם מפחדים לנסח את היין, גם מצד האריה פחדו מצד אחד, מצד שני גם מהיהודי שנמצא שם. ולכן אמר מרן שבמקרה כזה מותר. שם פה באנו לגנבים, הלך, כן, הלך. עכשיו מה עם גנבים? שמי, הגיעו גנבים הביתה, או הגיעו גנבים לתוך בלילה ואין מצלמות, נטרלו את המצלמות, נכנסו לתוך היקב, למחסן של היקב, ויש שם חביות שלא עם פלומבות, לא חותם בתוך חותם, כל הבקבוקים שמבוקבקים וסגורים, אין לי בעיה איתם. אבל החביות, מה איתם עם החביות? יפה, יש דיון כזה גם כן, נכון? אז יש דיון. המשנה אמרה שאם רוב העיר או רוב הגנבים שבעיר, אנחנו לא הולכים אחרי רוב העיר, אלא הסטטיסטיקה מה אומרת מי הגנבים פה. יש שלוש סוגים, יש עובדי עבודה זרה, יש לא עובדי עבודה זרה, גויים לא עובדי עבודה זרה, ויש לא עלינו יהודים. אם רוב עובדי עבודה זרה, הכל אסור. למה אני הולך אחרי הרוב? רוב הגנבים פה הם עובדי עבודה זרה, רוב הגנבים הם גויים, ולכן אני הולך אחר הרוב, שזה קודם פריש מרובה פריש, ולכן יהיה אסור היין הזה, כול לא אסור, חוץ מיין שהיה חותם תוך חותם, או יהיה אסור רק בשתייה, בהנאה יהיה מותר. אבל אם רוב ישמעאלים, אז הם אסור בשתייה ומותר בהנאה, רוב ישראל מותר. זה החידוש, אפילו שיש מיעוט נוצרים או מיעוט שמנסחים, כיוון שכאן אנחנו הולכים אחר הרוב, שהרוב הם ישראל, לכן יהיה מותר. אבל כל זה שבאו והם פתחו את היינות, זאת אומרת ראינו שהחביות פתוחות, או הצנרת, הברזים שלה, של הדודים היו פתוחים ונשפך יין, רואים יין סימנים בשטח, הם משאירים סימנים. אבל אם הם באו לצורך ממון, זאת אומרת לא ראינו שום סימן שהחביות נפתחו, בדקנו ועברנו על כל החביות וראינו כל החביות סגורות ואין איזה חבית שפתוחה, ושום ברז לא נפתח ושום יין לא נחסר, כי יש לנו מדידות היום, בפרט היום יש מדידות, כל חבית, כל דוד יש לה מדידה שאני יודע כמה יין יש בפנים, וראיתי שזה לא נגע. זאת אומרת, וכאן הוא בא בשביל לצורך ממון או לצורך כלים, באו לגנוב, מחשבים, אני יודע מה, מפתחות של המכונית, ועוד דברים כאלה, הכל מותר. איך? לא שמעתי? במה? לנסח מה? אז מה הוא צריך לעשות לנסח? איך? אני אביא לך חבית ונראה אותך מנענעה. פה רואים שלא היית ביקב בחיים שלך. אני אביא לך חבית של 36 ליטר, לא של 300 ו-900 ליטר. ויש חביות שתדע ש-3 טון ליטר יין יש שם. אתה לא תוכל להזיז אותה, 36 ליטר נראה אותך יכול להזיז. זה לא קל, אל תחשוב שזה בקלות. וגם צריך שנענע אותה כשהיא פתוחה. זה לא במקרה כזה. אז היה מעשה כזה, היה מעשה כזה ביקב פה בסמוך לירושלים, אמרתי לכם, היה מעשה כזה ובאנו לבקר שם לראות, 3 חביות הם פתחו אותם, אז הם שפכו, מה ששפכו, שפכו, מה שנשאר בחבית, אז מתחת לברז שזה לא יכול להתנענע, זה מותר, במשקע, אבל שאר החביות שלא נפתחו, היו כמה חביות בצדדים, שהם לא נפתחו בכלל, אלה היו מותרים. פשוט, אנחנו רואים לפי, לפי הסימנים בשטח מה הם עשו, ואלה באו להזיק, הם לא באו לא לזה, וגם לא היה ידוע איזה גנבים אלה, גנבי ישראל, ואם גנבי ישראל שמם חללי שבת פרהסייה, בכל אופן עשו את זה, כי זה עין מהדרין, מה עשה עין מהדרין יעשה עם זה? מרד על הצבא שבא לעיר, חיילים שנכנסו לעיר ונכנסו למקום שהיה שם יין, מרד אומרת בשעת שלום כל החביות אסורות, איזה חביות שהן פתוחות, כולם אסורות, למה? שעת שלום, יש להם זמן, באו ראו יין, בואו נחגוג, אז לקחו יין, שתו, אבל בשעת מלחמה, חביות הסגורות, אפילו מכסה אחד מותרות, חביות שהיו פתוחות, אלה אסורות, למה? אני חושש שאולי תוך כדי המלחמה, ראה חבית פתוחה, שכניס שם הכוס ושתה, ובינתיים ניסח את השאר לעבודה זרה. אז זה הדין
בזה. עוד בן משפחה ששארתי אותו במים לבד,
כן,
ובקבוק יין בפריזר, בפריזר
פתוח,
אני חושב
שהוא
שתה
בנסר. אז מה שצריך לעשות לפי זה, אחרי שבת שאתה משתמש ביין, לקחת את הבקבוק יין שלך שיש עליו קק, ולקחת איזה סרט ולהדביק, ולהדביק בצורה או בסיבובים, מספר סיבובים שאתה יודע אותם, ויש לך סימן, תעשה איזה גימטריה, ואז תמיד תדע אם הבקבוק הזה נפתח או לא. אין לך סימן, היין הזה אסור. מיץ ענבים אין בעיה. אין לך סימן, היין הזה אסור. עכשיו הוא עדיין, תכנס זה מסעדה. מסעדה למהדרים, למהדרים. ויש למעלה, יש שם הצטבה, מלא ינות יש שם. כל הינות המפוסטרים מותרים. ינות שאינם מפוסטרים ובקבוקים פתוחים, הכל יין נסך, כמו שהמלצרים והגויים שעובדים שם, כולם שם, הכל אסור. עכשיו היה מעשה, חבית צפה בנהר, מוישה, הבאתי לך משהו ככה עם בשר, היה מזח, נגיד חוף ים כזה, נו, שובר גלים, איך שתקרא לזה, ומסביב יש יישובים שונים, וראו חבית יין צפה בנהר, ואין סימן אם זה חבית של יהודי או של גוי, אנחנו לא יודעים מה הדינה של חבית זו, והיא מלאה יין ויין משובח, מה איתו? מיד אתה פוסק שאסור? אתה שם כסף? הכל יכול להיות, אם מה? יפה, זה דברי הרמב״ם, דברי הרמב״ם עליו השלום. הרמב״ם כותב שאנחנו נראה מהערים שמסביב, היישובים שיש מסביב, אם ברוב היישובים שמסביב סביב המקום הזה זה יהודים, אז החבית הזו מותרת, אפילו שיכול להיות מיעוט שזה שם גוי, אני אומר לך אחר הרוב. אומר הרמב״ם, ממשיך ואומר, אבל אחד גדול, אם נגיד מיעוט ישראל, יש רק יישוב אחד של ישראל, והחבית צפה מול החוף של ישראל, אבל היא הייתה קרובה לאזור הנוצרי, אומר הרמב״ם, כיוון שהיא קרובה זה כבר סימן, יש לנו בהלכה בגמרא, רוב וקרוב הולכים אחר הקרוב. הרוב אומר שזה טרף. למה רוב היישובים זה יישובים לא יהודים? אבל הקרוב זה ישראל, וזה עומד מול של ישראל, אז זה של ישראל. אבל מה, אבל פה אמרנו שזה היה רחוק. אומר הרמב״ם, כגון שהיה שם באמצע מכשולים, שהחבית לא יכולה לצוף מהאזור הנוצרי לאזור שלנו. האזור שלנו הוא אזור פתוח, והאזור הוא אזור סגור. כגון שיש שם כל מיני ניסים שבים, יש כאלה כל מיני צפים כאלה, או שמים בסימנים, או מה, או שמים איזה גדרות כאלה על המים, כדי שלא יעברו חפצים, או אוניות, או ספינות, או גנבים, ממקום למקום. אומר הרמב״ם, במקרה כזה, אנחנו אומרים שזה אחר הישראל, ואפילו הישראל מיעוט, יהיה מותר. מה דאורייתא? מה דאורייתא? סתם ינם? סתם ינם זה לא, זה סליחה, זה סתם ינם נקרא. סתם ינם זה יין לצריכה, זה יין לחבית, זה נקרא סתם ינם. סתם ינם זה דרבנן, יין נסך דאורייתא שהוא ניסך לעבוד הזרה, זה דאורייתא. ישתו יין נסיכה, מה פסוק אומר? סתם ינם, אמרנו את זה כבר בהתחלה, לא לשכוח.
מה קובע? רוב יישובים או רוב תושבים?
או, אז לא, כאן קובע רוב היישובים שמסביב. אפילו, לא משנה רוב התושבים, לא הולך אחר האנשים, אני הולך אחר היישובים, שזה סביב המקום של הים. אז אני אומר שזה בא, זה יכול להיות מפה, כי כל הקבוע כמחצה, מחצה דמי. אז כל אחד יש לו מנדט אחד. אז לפי מספר היישובים, ככה אנחנו קובעים. ככה הדין. כמו חנויות שמוכרות בשר. 10 חנויות מוכרות בשר. 9 מוכרות טרף, ואחת כשר. אז לא הולכים לפי גודל, או לפי מספר האנשים שבאים לשם. כן. זה הדין. עכשיו נדבר על חותם בתוך חותם. נצטדל לסכם את הנושא הזה, כדי שהלאה, בעזרת השם, נמשיך לעוד הלכות. חותם בתוך חותם, מה נקרא חותם בתוך חותם? מה לא מועיל חותם בתוך חותם? אז חותם בתוך חותם, כל שהוא סגור. מרן הביא ותח אותו בטיט, לקח בוץ, ושם על הפקק. ואתה יודע, אתה מכיר את הבוץ שאתה שמת, מישהו אחר שם בצורה אחרת, אתה שם בצורה כזאת. או במילים אחרות, מה שיש היום, בפקקים של השם, ועליהם יש חתיכת פלסטיק באיזה צבע שהוא, לא משנה מה. אז אתה יודע, זה נקרא שני פקקים. או במקום הפקק הנוסף יש סרט, או במקומו יש עליו, מתלבש עליו כמו איזה, איך קוראים לזה? מעיל כזה של מפלסטיק או מעיל ממתכת. זה נקרא חותם בתוך חותם, כך כותב הרמב״ם להלכה, זה חותם בתוך חותם. או שקיפל את הנוד, היה לו נוד של יין, אז בזמנו הם משתמשים בנודות של יין עשויות מאור. אז הנוד עצמו צריך להיות סגור, ועל הסגירה צריך להיות טיט וצריך להיות זה. עכשיו כאן הוא לא הצליח לסגור, אבל קיפל אותו פנימה, ועליו שם טיט או שם איזה סרט או שם איזה דבר כושר, זה נקרא חותם בתוך חותם. או, מרן כותב, כל דבר שהוא אינו, אי אפשר לזייף אותו. זאת אומרת, אני רואה ואני יודע שזה שלי, זה אני סימנתי ואני עשיתי אותו, זה יקרא חותם בתוך חותם. או שני קשרים. זאת אומרת, הוא לקח ניילון, סגר אותו, קשר אותו קשר, וקשר שאתה קושר, ואחר כך קשרת קשר שני. אבל הקשר השני משונה מהקשר הראשון. שני קשרים המשונים זה מזה, מועיל. או שתי שקיות. זה לא צריך משונה. שתי שקיות שונות, ושניהם כל אחת קשורה. שתי שקיות קשורות, כל זה יקרא חותם בתוך חותם. עם מה? הפקק סגור עם הטבעת. זה בסדר. עכשיו מוישה, אז לפי זה העופות, אני חוזר לעופות שלך. העופות שלך, אם אתה תלך לחנות והוא יגיד לך שהסגירה הזו זו הסגירה שלו, כי כל אחד יש לו סגירה אחרת. יש, אני יודע מה שאני מדבר. למשל, העופות שמגיעים, אם הם מגיעים מהמפעל, זה סגירה שונה, אני יכול לזהות לך. איזה בא מהמפעל, איזה בא מהחנות. והוא יודע שזה הסגירה שלו, ויש סימנים, וגם צורת ההנחה במגשים של העופות, זה גם יכול להיות סימן, אז יהיה כמה סימנים. פלוס השקית, יכול להיות שזה מותר. לא יודע, אני עד שתראה את זה, אני כבר, אני אשמע ממך עוד 10 סיפורים. לא יודע, צריך לראות את זה. וזה צריך לדבר עם האנשים שם שעובדים, הוא יכול להגיד לך גם מי סגר את זה, כי כל אחד סוגר אחרת. בסדר, ערבי סגר, אבל זה משם, בסדר. בטח שערבי סגר, אז מי סגר יהודי? זה משהו אחר, זה שאלה אחרת. קודם כל נדע אם זה כשר או טרף, נפתור את הבעיה הזאת. הוא יכול לדעת המוכר, כי הוא שקל את זה לפי המשקל, לפי זה היום הכל אפשר לברר. אם רוצים, הכל אפשר לברר. שקית של ניילון. קראת. אז זה אחד. תעשה עוד אחד כזה. אתה אומר לא צריך, אתה נהיית היום פוסק גדול בלי עין הרע. אתה תצא מפה עם גנימה ומצנפת, תחכה מה אני אעשה לך שנצא. לא, זה יכול להיות סימן, יכול להיות סימן, אבל השאלה גם זה אולי נתחשב כדבר מסייע. כן, עכשיו עוד דבר אחד, יין מבושל, מרן כתב, חייב חותם אחד. לכן אף כמינה, גם המיץ ענבים צריך שיהיה מכסה. לכן המיץ ענבים מספיק המכסה עם הטבעת. יין מבושל מספיק חותם אחד. כך כתב, צריך חותם. אחד, גזרו חכמים שכן. הוא עדין יין המעורב עם דבש, כמו ניקרים וכדומה, צריך חותם אחד. עכשיו, חותם אחד אומר מרן, זה מועיל לשיהיה מותר בהנאה. עכשיו יש בדעבד, היה לך יין יין לא מבושל והגיע לבית שלך עם חותם אחד, מה הדין? מחלוקת מרן ורמה, זה בדעבד. לפי הרמה זה מותר, לפי מרן אסור. לפי הרמה מותר גם לשתות. למה? זה בדעבד, יש חותם ואני יודע שזה חותם אורגינל של המפעל או של החנות, זה בסדר. אבל לפי מרן, יהיה מותר בהנאה, אבל אסור בשתייה. כך דעת מרן. אז גם לכן צריך לדעת שבדעבד, ביין שנשאר עם חותם אחד, לא למהר ולאסור אותו. יין מבושל, גזרו חכמים, אתו יין שאינו מבושל. מה אני אעשה? לפני שלושה, שהתחלנו את השיעור הראשון, אמרנו לכם את כל הכללים האלה. שחכמים גזרו. יש דברים שחכמים גזרו, יש דברים שזה מדאורייתא. מדאורייתא רק יין שנשח בפועל. חכמים גזרו סתם ינם. הגזרו גם על יין של הלל שבת. הגזרו שיהיה חותם אחד ביין מבושל, שלא יבוא לטעות ולשכוח ביין שלא מבושל. מה זה? מה זה חותם וחותם? השאלה אם חותם כזה יכול הערבי לעשות או לא. אם הוא יכול, אז זה לא שווה. זה לא שווה. אתה צריך חותם שהוא לא יסחף בזה. יין פתוח כל הלילה בדעבד מותר. משקה שעבר עליו כל הלילה, בגלל שאנחנו היום במקום שלא מצויים בו נחשים, דעת מרן שזה מותר. דעת מרן שזה מותר. חלקי העופות נשכחים פה. ומה עוד? דגים ובשר. כן. בסדר. בעיה שלהם, מה אכפת לך אתה? אם הוא מזהה את זה, הוא יודע שזה השקית שלו, הוא מזהה את זה, שיקח. שלא מה? הוא חזר בו. חזר בו. כי בפסטור מתמעט מהמיץ ענבים. מרן כתב, מה נקרא פסטור? אפילו שלא הגיע ירתיח, דיברנו על זה לפני שלושה שיעורים. כל שראית שעלה בלונים בשעת ההרתחה, וכל שנתחסר ממנו משהו, מותר. אז בדקו את זה אחר כך, הוא בדק את זה, הוא אמר את זה בדרך רעיון, הרבה דברים אומרים לך בשמו, הוא היה לומד תוך כדי לימוד, היה אומר דברים רעיונות. אבל אחר כך שהגיע למסקנה, המסקנה הייתה שונה. כן, זהו. לא לזה, לא 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 כן. הרבה מה?
גנבים, הפורצים.
גנבים, כן.
וכל ירושלים נקרא.
כן.
ומה למגודל שממון לא עושה בידיים? יש לי ילות טובים במחרים. טובים ממש. אבל הם פותקים את הכל.
אם הוא בא בשביל ממון, אין בעיה. אין בעיה. אין בעיה. כן, כזה יהיה מותר. אדם מה? בשר שעלה מן העין, אני לא יודע מה דינו, תעזוב אותו עכשיו בצד, מסכן, צריך לעשות תיקון. כן. עכשיו, עוד דבר אחד, אם דבר שאסרו בהנאה, החכמים אסרו לנו בהנאה, למשל, יין האסור בהנאה, בא גוי, עכשיו שאלה, בא גוי ועשה, נגע ביין של, שלך או שלו, לא שלך, הפחית. נגע ביין שלו ועשה אותו יין נסך, זה נהיה אסור בהנאה. האם אני יכול לתבוע ממנו את הכסף? הרי היין נהיה אסור בהנאה, הרי לקחת אותו למכור אותו אסור לי, ולהנות בכסף הזה אסור לי. אומר מרן שמאותו גוי שעשה את זה, אותו גוי שעשה את זה, אני יכול לתפוס אותו ולהגיד לו, תראה, היה היין הזה מותר, עכשיו אסור עליי, לא גם למכור אותו לגוי, צלם לי כעת את כל הכסף כמה שעלה, ומותר לקחת ממנו את הממון. למה? הוא ניסך, המנסך עצמו. הלא, מה שעשו בהנאה זה לאחרים, אבל לאותו גוי שניסך מותר לי לגבות ממנו את הכסף, ואפילו שהוא ייקח אותו וימכור אותו לגוי אחר ויביא לי את הכסף, גם כן זה מותר. לי אסור למכור את זה לגוי אחר, אבל הוא ייקח וימכור את זה לגוי אחר ויביא לי את הכסף, מותר. זאת אומרת שאסרו בהנאה, לא אסרו לגמרי בלי טעם. נזכר כזה, כן. אומר מרן, לא קשור להזק שלא ניכר. עכשיו זה גוי, מה אתה עושה איתו דיני תורה? הם דנים לפי דיני תורה? שידון לפי דיני הונג קונג. מה? אני לא שומע מה אתה אומר. עכשיו פועל ישראל, פועל ישראל, והיה יין בתוך הבית, היה לך יין בתוך הבית, ולפני כן הוא לקח אותו ושכשך. מה פירוש? לקח הגוי פועלים יהודים שעבדו אצלו, והנה רוצה להביא להם במקום כסף, אומר להם אין כסף, אתן לכם חביות של יין, זה יין נסך. אז לפני שהוא ייתן, הוא רק אמר לך שהוא רוצה לתת. אז אומר הרמב״ם, תהיה פיקח, תגיד לו לא לא לא, תן לי כסף, אפילו תוריד לו במחיר. אבל אם הוא נתן לך את החבית ואמר קח את זה בשכרך, הלך עליך. הוא אומר לך שהוא רוצה לתת לך יין במקום הכסף, אז אתה לפני שהוא יפריש את היין, לפני שיקח את היין להביא לך, תגיד לו לא 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 לא, אני לא, אני אסור לי לשתות היין הזה, תגיד לו מה שאתה רוצה, תגיד לו אני לא אוהב יין, תגיד לו מה שאתה רוצה, והוא ייתן לך כסף, יהיה מותר. עכשיו יוצא, אם אדם עבד אצל גוי נוצרי והנוצרי מביא לו יין, כמו שיש היום מחשמם אלה לטרון במנזר, זה השתקנים המשותקים, עכשיו הוא יביא לו יין, זה אסור. אבל לפני שייתן לך את היין, עבדת אצלו נגיד לך, תגיד לו במקום זה 10 שקלים יותר משתלם, זה מותר. אבל אחרי שיפריש את זה, אסור לקחת את זה. עכשיו שכרו של היין נסך אסור, מרן אומר אסור, וכן אם עבד אצלו ביין שלו והביא לו שכר, אסור לקבל אותו. אותו הדבר אם הובלת יין נסך, לא ידעת, הוא נתן לך מסעות להוביל, והתברר שהכל יין נסך. אז היין נסך אסור בהנאה, לא רק אסור בהנאה, ההובלה שלו אסורה בהנאה, השכר שלו אסור בהנאה, הכל אסור בהנאה. אז לכן אומר מרן, הכל אסור בהנאה, אז מה יעשה? נתן לו כסף, אומר מרן, שוחקן וזורע אותם ברוח. זאת אומרת, תיקח, תגרד אותם, את המטבעות זהב, מטבעות כסף, מטבעות נחושת, תרסק, תיקה, תיקה, ותפזר ברוח. הביא לך פירות מסחרך של יין נסך, תיקח אותם, תשליך אותם לים המלח. או, תראה כמה החמיר מרן, או תשרוף ותיקח את האבק ותקבור בבית הקברות. תראה עד איפה. למה? גם וגם. ברוך הבא הרב, ברוך הבא. למה? אולי ייקח את האפר הזה, ישתמש בו, זה אסור בהנאה. אז עד כדי כך זה אסור בהנאה. גם השכר שלו, התחליף שלו. אלה שמשקיעים במניות באמת צריכים להיזהר שזה לא יהיה ביקבים של זה. אלא מה? הוא יגיד לך, זה סתם ינם. עוד פעם יגיד לך, זה סתם ינם. מה זה סתם ינם? זה יין רגיל של גויים שהם מוכרים, זה לא יין נסך. יין של גויים מותר בהנאה. אז הוא יגיד לך, זה סתם ינם. לכתחילה ודאי צריך להיזהר. אומר אותו דבר אם הוא לקח את זה, אמר לך לשים את זה ברכב ושם שם היין, למשל הוא לקח רכב והעביר והוא שכר את הרכב בשביל להעביר יין והוא העביר יין נסך. עכשיו התמורה של הכסף שקיבלת אסור להשתמש, צריך לשרוף את זה. מתי יהיה מותר? אם הוא שכר ממך את הרכב בשביל נסיעה, ואגב הנסיעה הוא הוביל עם זה גם יין, אז זה יהיה מותר. אבל הוא שכר את הרכב, או מרן שמה לא הביא רכב, היא חמור, אין מוח. חמור זה החמור של, של זמנם, הרכב שלנו. אז הוא שכר את הרכב בשביל זה, אסור להשתמש. אבל אם שכר את הרכב בשביל שהוא יישא, ואגב העביר איתו גם כמה ארגזים של יין נסך, מותר לך להשתמש בתמורה. עד כאן דיני יין נסך. מה אומר כבודו? לא, רגע, עוד הפעם אתה חוזר, עוד הפעם, זה סתם ינם. עכשיו החביות האלה של השיבס, הרי למה התירו אותם? רב פיינשטיין, יש לו על זה תשובה, כבר לפני 50 שנה היה דיון, מה עושים עם השיבס, אלה שמיושנים 10 שנים ו-12 שנים ו-15 ו-20 ויש 23, הכי יקר. מה? 30 יש גם? טוב. אז זה שמענו חידוש היום, יש גם 30. עכשיו החביות האלה, מה הם עושים איתם? הם ישנו בהם יין קודם, אבל לפני שהם שמו שם את השיבס הם שורפים את זה. את כל הדפנות של החביות הם שורפים ומגרדים, כי הטעם של השריפה של העץ נותן טעם בשיבס. וויסקי, ויסקי, סליחה. ויסקי, כן. סליחה. יש ויסקי ויש? השם הכללי. בורבון, מידיך, ומה עוד? דיטריך. כן. 300 סוגים, יפה. אז אם כן, כיוון שהם מגרדים את זה ושורפים, לכן התירו את השיבס ואת כל הוויסקי. כן, הוויסקי, רק יש, שמעתי, סוג של ויסקי שעדיין יש בו חשש שהיא נסך. לכן צריך לבדוק. לבדוק אם יש אישור של הרבנות הראשית או לא. השם יגזור עליכם ועליהם גזרות טובות, ונזכה לראיית משיח ונשתה יין המשומר בענווה מששת ימי בראשית. חזקו ואמצו, חזקו ואמצו, חזקו ואמצו.